נמשיך ברשותכם בסוגיה שלא השלמנו אותה בנושא שביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, אבל משום תורך הציבור בסוף לא קבעו את זה, וגם את הפסוק קרא שכב כארי גם כן לא קבעו, בגלל שזה, מי שקבע את זה, קבע את זה, מי שאמר את זה, זה היה בלעם הרשע, ורק דברים שמשה רבנו אמר, אנחנו אפשר לחלק אותם, זאת אומרת, לקחת חלק מהם, ולומר, אבל לא דברים שאמר בלעם הרשע. ועוד, הנושא עצמו, שהתחלנו לברר אותו, זה... העניין של קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, והקשר בין קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, שלא מספיק לקבל עול מלכות שמיים, דהיינו להאמין במציאות השם, זה דבר שהוא לא מספיק, צריך גם לקיים מצוות, ועל ידי קיום המצוות גם קבלת עול מלכות שמיים מתחזק, ואחד מחזק את השני. מצד אחד האמונה, מצד שני, קיום המצוות, הדברים האלה מחזקים אחד את השני. והגענו לעניין, אבל כל פרשה זה לא פסקה משה רבינו, לא פסקינן. בבקשה, תעקבו אחריי. כל הדעות מחוברות עם השייכות להן, על פי השם, צריכות מאוד להישמר שלא תצאנה לבדן. על כן, הלאומיות שבישראל, בהתחברה עם ההשקפה הגדולה, הקדושה, של עול מלכות שמיים ועול מצוות, הרי יסודתה בהררי קודש. אבל בהיפרדה הלאומיות בישראל, ותצא רק לגבול חול של אהבה לאומית גסה, כדרך כל עמי הארץ, שאוהבים את עמם, אבל בלי עול מלכות שמיים ועול מצוות, דיינו, בלי תורה ומצוות. מרגיש איזושהי זהות לאומית, שייכות לעם היהודי. אבל זה לא מחובר אצלו לדת, לא מחובר אצלו לאמונה, לא מחובר אצלו למצוות ודברים כאלה. הדבר הזה... דבר שהוא יש בו חיסרון גדול, שהיא רק אהבה חומרית לעצמה, היא תוליד דברים רעים ודעות רעות המרחיקות את שם השם מליבות עם השם. ועסקנו בדיוק בסוגיה הזאת בפעם האחרונה. דיינו, להיות לאומי, דהיינו, יש לך פטריוטיות, הרגשת שייכות לעם שלך, אבל בלי תורה ומצוות, ורק על הבסיס של התחושה הלאומית והשייכות הלאומית, אומר הדבר הזה, בסופו של דבר, יוליד דברים רעים ודעות רעות המרחיקות את שם השם מליבות עם השם, ואני יכול לומר היום, בפה מלא, בדור של, הרב כותב את זה לפני אולי 100 שנה, אבל בדור הזה רואים את זה בחוש. בדור הזה רואים מה קורה ללאומיות, בלי שורשים, בלי תורה, בלי דת, בלי מצוות, בלי מסורת, זה מוליד קטסטרופה. זה כמו עץ בלי שורשים נאמר. מה קורה לעץ בלי שורשים? הוא יתייבש. הוא ייבול, פירותיו יהיו באושים. כן, המציאות העכשווית במדינת ישראל, שרואים חלק גדול מהציבור שהוא באמת לאומי, אבל לא מחובר למסורת, לדת, ליהדות, הדברים האלה, המציאות הזאת היא מציאות שהיא באמת מציאות שצריכה תיקון גדול מאוד בדור שלנו. והיא מולידה כל מיני דברים שהם גם הייתי אומר די מסוכנים, למציאות הלאומית, המדינית והחברתית שלנו, ברגע שאנחנו לא מחוברים לקבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות. זה דברים שרואים את זה היום בחוש. אמנם רגש עול מלכות שמיים בחיבורו עם עול מצוות, גם בלא הידיעה הפרטית של התכלית הלאומית, רגשי הלאומיות הטובים, אי אפשר שתחסרנה לגמרי. גם התכלית הכל פנים יהיה יוצא, כי על ידי תורה ומצוות יעמוד ישראל לעד, ורוח השם תניחהו לרוממו לתכליתו. דבר אלוקינו יקום לעולם. הוא אומר כאן, יש ככה, שני דברים. יכול להיות אדם לאומי, בעל תחושה של פטריוטיות ושייכות לעם הזה, ולארץ הזאת, אבל בלי שהוא מחובר לתורה ומצוות. זה חיסרון גדול, אבל אומר הרב, בסופו של דבר זה יוליד דברים לא טובים לעם ישראל. אבל יכול להיות גם הפוך. אדם שהוא מקבל עצמו עול מלכות שמיים ועול מצוות, מה שנקרא בלשון שלנו דתי, אבל לא לאומי. יכול לקרות דבר כזה? מי ראה את זה? אתמול ראית את זה. רואים בחברה הישראלית, רואה הציבור, שהוא מה שנקרא היום בלשון שלנו חרדי, שהוא מקפיד על תורה ומצוות, אבל העניין הלאומי, התחייה הלאומית והעניין הלאומי, זה לא בראש שלו. זה גם חיסרון. זאת אומרת, יש כאן חיסרון, אם נסתכל על זה כקשת, יש כאן חיסרון בשני הדדים. להיות לאומי בלי דת, זה חיסרון. להיות דתי בלי לאום, זה גם חיסרון. אבל הוא אומר, החיסרון הזה שיהודי הוא דתי, אבל לא לאומי, בכל זאת העובדה שהוא מקיים תורה ומצוות גם כשהוא לא לאומי, זה שומר עליו כיהודי. וברבות הימים מתגלה הצד הלאומי. אבל הדבקות בתורה ומצוות, גם בלי לאומיות, יש בזה מעלה גדולה. למרות שיש בזה גם חיסרון גדול, כי אתה מקיים את התורה כאילו דבר פרטי ולא קשה ללאום או למצב הלאום או למציאות העכשווית שאנחנו חיים אותה כאן.
אפילו שאי אפשר שכך סמינה לגמרי, לגמרי זה לעולם?
למה לגמרי? אי אפשר שתחסרנה לגמרי, כן. הוא אומר תמיד, הרי בסך הכל כולנו שייכים לעם היהודי, למרות שבתודעה, במודעות, הלאום לא בראש. אבל השייכות היא קיימת תמיד, אז ברבות הימים, עכשיו הצד הלאומי, נניח, ניקח את הדוגמה את הציבור החרדי, הצד הלאומי לא בראש מעייניו. אבל זה לא שהוא חסר לגמרי, הוא קיים באיזשהו מקום בעורף. לעתיד לבוא אותו ציבור שהוא דתי, אבל הזניח את הצד הלאומי, הוא יחזור לצד הלאומי. זה כמו זה זרע שינבוט בסופו של דבר וייתן את פריו. גם התכלית על כל פנים יהיה יוצא, כי על ידי התורה והמצוות יעמוד ישראל לעד. כמו שאומרים בפתגם העממי, כמו שישראל שמרו את השבת, השבת שמרה על ישראל. דיין האדם ששומר שבת, השבת שומרת עליו שהוא יישאר יהודי. אז ככה שמי ששומר תורה ומצוות, הסיכוי שהוא יישרד כיהודי הוא גדול ביותר, כן. ודאי, זה מצב האידיאל. הלאומיות זה השייכות, זה הזהות, למה אתה שייך? אדם, ירצה או לא ירצה, הוא שייך לעץ, הוא לא ענף בודד במערכת. לכן, כיוון שכל הנושא הזה של הלאומיות עומד ביסוד כל התורה וכל המצוות וכל יציאת מצרים וכל מעמד הר סיני וכל הימות המשיח, הכל זה לאומיות. לאומיות זה עם ישראל. אלא מה? בגלל שאנחנו היינו בגלות ועסקנו בהישרדות, קרב הישרדות, שכחנו את החזון הלאומי הגדול, תחייה הלאומית וכל הדברים האלה בגלות. ברוך השם, היום קמנו לתחייה, באנו לארץ ישראל. והנושא הלאומי הולך וצף יותר ויותר. אבל שוב פעם, אני רוצה להדגיש, יש לאומיות, אני מדבר בחיצוניות, לא בפנימיות, בפנימיות זה הכל מחובר. בחיצוניות יש לאומיות שאומרת, אני לאומי אבל לא דתי. יש דבר, כאילו הצד הלאומי, מדינת ישראל, תחיית העם היהודי איננה קשורה לדת. יש כאלה מישהו. מקורה בתנועה הציונית, שהיא לא הייתה דתית. והרב אומר, הדבר הזה, שהוא באופן חיצוני הוא קיים, הוא באמת יכול להביא רעה לישראל, כדי מנתק את העם מהשורשים שלו, מהמסורת שלו, כפי שאנחנו רואים את זה כיום. אבל בצד הפנימי, לא בצד החיצוני, כל המהלך של התחייה הלאומית של עם ישראל, זה מהלך דתי ביסודו, אלוקי ביסודו, זה מהתורה מיסודו. זאת אומרת, כל הגלות הארוכה הזאת, 2000 שנות גלות, ותחיית העם היהודי, זה לא צירוף של מקרים סתם. הכל כבר מתוכנן, הכל רשום, קורא הדורות מראש, הכל כבר הנביאים דיברו על זה, שתהיה ירידה לצורך עלייה, ככה שכל המהלך של התחייה הלאומית, בין שאתה מודע לזה, בין שאתה לא מודע לזה, בין שאתה מקבל את זה או בין שאתה לא מקבל את זה, ביסודו הוא דתי. הוא אלוקי. ביסודו זה עניין מהתורה, כמו שאומרים. מהתורה, הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה, לא רק ברא את העולם, גם את ההיסטוריה הוא ברא על פי התורה. זה המבט שלנו. המבט שלנו, שכל המהלך של התחייה, הוא באמת מהלך שביסודו עומד העניין האלוקי, דהיינו ריבונו של עולם עומד ביסוד הכל, למרות שאנחנו גם שותפים, בלי שאנחנו מודעים למהלך הזה. זה מובן. אבל מה? מבחינה מציאות, אתה רואה, יש חלקים מהציבור שהם לאומיים, אבל לא דתיים. הוא אומר, התפיסה הזאת היא תפיסה שיכולה להוליד דברים לא טובים לעם ישראל. ולעומת זה הוא אומר, הדתיים שהם לא לאומיים, זה גם חיסרון גדול. אבל המעלה של להיות דתי או חרדי ולא לאומי, שאתה נשאר יהודי, אתה שורד כיהודי. והלאומיות תצוף אצלהם יותר, בשלב יותר מאוחר, הקשר ללאום, מה זה עם ישראל, מה יהודו של עם ישראל, מה מהותו של עם ישראל, מה התחייה של עם ישראל, וכל הדברים האלה. זה מובן הרעיון שהוא מעלה אותו כאן. כן. ודאי, יש כאלה, לא, גם היום יש כאלה שלא עושים, לא אומרים על אל ביום העצמאות, ומקרא טוב, מקרא לא טוב, גם שורפים את דגל ישראל ביום העצמאות. אבל אומר, נכון, הם קיצוניים לצד הזה, אבל העובדה שהם שומרים תורה ומצוות, זה מעלה גדולה, כי הם שורדים כיהודים. זה מה שאומר כאן הרב. כי על ידי תורה ומצוות יעמוד ישראל לעד. בדוק דרך אגב. נצח ישראל לא ישקר, גם בגלל שנצח ישראל לא ישקר כי הוא עם הנצח, אבל גם מי ששומר תורה ומצוות, הסיכוי שהוא ישרד כיהודי, הוא כמעט 100% נאמר ככה. הזכרנו את זה היום, אתמול בעצם, בעובדה, בגלות, אתה רואה, כל מקום שיש תורה ומצוות, שם היהודים שורדים כיהודים. כל המרכזים שעדיין יש שם תורה ומצוות, כמו בניו יורק, באמריקה, או באירופה, בכמה מקומות שיש איזה תורה ומצוות. כל מקום ששם זנחו את התורה ומצוות, ההתבוללות היא שם כמעט 100% לפעמים. זאת אומרת, ממש לא שורדים כיהודים. כי על ידי תורה ומצוות יעמוד ישראל לעד, ורוח השם תניחהו לרוממו לתכליתו הלאומית. ודבר אלוקנו יקום לעולם. ואם שתוסיף תת פריה ביותה מתבארת יפה, ככל ידיעה טובה ששורשי תורה שמוסיפה טוב ושלמות. אבל אי אפשר לקבוע זה, את העניין הזה, להיות דתי מצד אחד, או חרדי מצד אחד, ולחייב אותך להיות לאומי. זה כמו שפעם שאלו, נדמה לי, את הרב ציודה, יש כאלה שלא אומרים הלל ביום העצמאות. הוא אומר, הם לא יכולים להגיד הלל. אתה לא יכול להגיד הלל בלי להזדהות עם מדינת ישראל. אם אתה לא מזדהה עם מדינת ישראל ושמח בתקומתה, אז למה תגיד הלל? מה? תגיד בפרצוף של תשעה באב ותהלל? אז זה מה שהוא אומר, אי אפשר לקוף את הצד הלאומי בכוח על מי שלא, הוא לא שייך לזה, לא קיבל חינוך לזה, הנושא הלאומי לא נמצא בליבו. אבל אי אפשר לקבוע זה בחובה מפני תורך ציבור, כי לא רבים יחכמו איך ללכת בדרכי תורה ויראת השם באמת, על פי ההשקפה זו הדורשת דעה והשכל. בשביל להיות לאומי אתה צריך להיות רחב אופקים, אתה צריך דעה והשכל, אתה צריך מבט הרבה יותר גדול, במיוחד בדור שלנו, להבין שעם ישראל הוא באמת לב שבאיברים, לב שבאומות. לחיות מצד אחד בעולם שאתה נאמן לתורה ומצוות, אבל מצד שני אתה פתוח לעולם משתנה, עולם מודרני, עולם מתפתח, אתה חלק מההוויה, לא רק הארץ ישראלית, אלא גם העולמית. בשביל זה צריך דעה והשכל. ומי שאין לו את הדבר הזה, הוא לא מסוגל, הוא לא מתחבר. בשבילו, הדלת אמות של הלכה, זה מספיק, זה מספק לו את הסחורה הדתית או התרבותית, את מה שהוא זקוק לה. אז לכן אי אפשר לקוף את זה בחובה על כולם, שיהיה גם הצד הלאומי. ודי לנו בידיעה זו שביקשו לקבוע, לא קבעו, אבל אמרו, רצינו לקבוע את העניין של הצד הלאומי, אבל לא קבעו. שמזה נדע שכשתהיה השעה דורשת, דיינו, כשיגיע הזמן, אז גם אלה שהם שומרי תורה ומצוות ולא הצד הלאומי לא חזק אצלהם, הם יתעוררו ויהפכו גם לאנשים לאומיים. והתפרשו אלה הדברים גם כן בהמון לפי ערכם, של הדורות ומעמדם. כי הדברים רבים, דברים רבים יסייעו דרכי ההנהגה בצעת השם במסיבות הזמן שהוא נוחים להתקבל להבינם לתכליתם. בזמן זולת זמן, אופ, נגמר לי האדם. אבל אני צריך אין לכם. אז אני אקרא את הסוף אולי זה מופיע כאן, לא. אני אקרא את הסוף מהמקור נאמר. זה משלים את מה שאמר. ודי לנו בידיעה זו שביקשו לקבוע, שמזה נדע שכשתהיה השעה דורשת התפרשו אלה הדברים גם כן בהמון לפי ערכם של הדורות ומעמדם, כי דברים רבים יסייעו דרכי ההנהגה בצעת השם מסיבות הזמן שהוא נוחים מתכוון להבינם אל תכניתם בזמן זולת זמן. זה באמת היה סיום בדיוק. כאן זה היה בלי נקודה. אז הוא אומר, לעתיד לבוא, הרי מה יקרה בלעתיד לבוא? אלה הלאומים יעשו תשובה ויחזרו, יבואו למכון מאיר, ילמדו תורה, יחזרו לדת, למצוות. אלה החרדים שעזבו את הלאום, לעתיד לבוא, היום כבר אפשר לראות ניצנים של הדבר הזה, יהפכו לאומיים, והכל יתאחד, ואז יהיה מה שאמרנו בשיעור הקודם, שלעתיד לבוא תהיה עם ישראל, בארץ ישראל, על פי תורת ישראל, והצד של הדת והלאום יתאחד ביחד, והכל יסתדר יבוא על מקומו בשלום. שאלות עד לכאן. כן, בבקשה. כן ולא, נאמר ככה. מה זה כן ולא? אתם צריכים להבין, אנחנו חיים בדור כזה, אתה שואל אם אפשר לקוף תורה ודעת על ציבור. אנחנו חיים בדור כזה, בתקופה כזאת, שאנשים חיים בלי שהם יבחינו בדבר הזה, בשטיפת מוח, דהיינו בכפייה רוחנית. אנשים היום הם מקבלים השפעה, נאמר ככה, מבלי שהם רוצים בהשפעה הזאת. מספיק שאתה מסתכל בטלוויזיה או בעיתון או באינטרנט או בכל האמצעים האלה של ההסברה והתקשורת והמדיה וכל הדברים האלה, תדעו לכם שאנשים היום שטופים במה שרוצים להאכיל אותנו, לא בגלל שאנחנו באמת רוצים בדבר הזה. אנחנו בעל כורחנו שטופים בכל אותה מידע, אותו מזון שצערי הרב חלקו הגדול הוא לא בריא לנפש וללאום, בוודאי בוודאי הוא לא בריא בדבר הזה. צריך לדעת, להכיר את הדבר. עכשיו אתה שואל אותי שאלה, האם אפשר לעשות ההפך? זאת שאלתך. האם אנחנו יכולים היום להפוך את החינוך הממלכתי ואת המדיה, דיינו התקשורת הממלכתית והכללית וכל זה, במקום לשטוף את המוחות ואת הלבבות ואת כל זה בשטף של איזה תרבות שהיא פוסט מודרנית, פוסט ציונית, פוסט פו, פוסט... מה זה פוסט?
אחרי
הכל. האם אנחנו יכולים להפוך את הקערה על פיה ולגרום לכך שעם ישראל ישוב לתורה ולמצוות דרך החינוך, דרך המדיה, דרך התקשורת וכל הדברים האלה? תשאלו אותי, נו. אפשר או לא? מה אתם אומרים? בוודאי ובוודאי ובוודאי. ואני יכול להגיד לכם את זה, יש לי הרבה עדויות על הדבר הזה, שבאותו רגע שיהודי נחשף לאמונה, לתורה, לעולם רוחני בכלל, לא עולם חומרני כל כך, פשוט הבן אדם הזה משתנה מקצה לקצה, והוא מבין מה הוא הפסיד שהוא חי בלי תרבות יהודית, בלי מסורת יהודית. אני רואה את זה יום יום במכון מאיר. היום שפתחנו את ערוץ מאיר, אני יכול להגיד את זה לא רק במכון מאיר, יש לנו משובים, תגובות של הרבה אנשים שהם רחוקים מאוד מאוד, היו רחוקים ממסורת, מיהדות, וזה היום שותים בצמא כל שיעור שכאן בערוץ מאיר הם, ובכל העולם, לא רק בארץ ישראל, יהודים.
וגם בסודן.
מה?
אפילו בסודן,
איך אתה יודע?
הסטטיסטיקה על הלוח פחות.
אפילו מסודן רואים אותנו לפעמים.
זה המוסד
ניקום שנמצא. הבעיה היא שהאנשים חוסמים בכוח את דרכם אל היהדות. אם זה בתעמולה ישירה, אם זה בתעמולה עקיפה, אם זה שלא מעלים את זה באותם כלים שמתפקידם הם ממלכתיים, צריכים להזין את כל האומה במזון חיובי, במקום זה מזינים אותו במזון לא כל כך חיובי, מלשון המתה אני אומר, כלפי העם, כלפי הארץ, כלפי כל הדברים האלה. ודאי, ודאי זה אפשרי. רק מה? צריך לרצות. וצריך להבין שחובה עלינו כיהודים להיטיב עם העם היהודי. ולהיטיב עם העם היהודי פירושו של דבר לזכות אותו, להשיב אותו לשורשים שלו, זה הכל. אתה יודע מה זה יהודי כשלא אוכל אוכל יהודי? שאוכל אוכל לא כשר? ראית פעם יהודי כזה? לא. אני מדבר כרגע על אוכל פיזי. ראית פעם? אומרים שחזל אומרים ונטמתם בה, תהיו אטומים. הייתי פעם אצל רב מאוד גדול וחשוב, ובא איזה יהודי אחד, דיבר איתו על, לא, כרגע לא יכול לפרט על מה, כל מיני דברים כאלה ואחרים, כל מיני דברים. אבל היהודי הזה התפרסם כאוכל נבלות וטרפות, וגם אוכל סרטנים, ונקרא חיות ים למיניהם.
פירות ים.
אז הרב הצדיק הזה, הגדול הזה, שאומר, שהוא ככה מדבר איתו יפה וזה וזה וזה. אז הוא אומר, אבל אתה אוכל נבלות וטרפות ו... וסרטנים וכל מיני דברים כאלה. זה משפיע עליך, אל תחשוב שזה לא, הדבר הזה לא, זה משפיע על הנפש שלך. כמו שחז"ל אומרים. אבל לא רק שהאוכל הלא כשר משפיע על נפש האדם, אלא האוכל התרבותי, הרי מה זה תרבות? זה גם מזון הנשמה לנפש. אז כשאדם לא אוכל אוכל בריא, מתקלקל לו הבטן, לפעמים גם הראש, שהוא ניזון מבחינה תרבותית ודברים מקולקלים, הדברים האלה מקלקלים לו את הנפש. ואחר כך זועקים עד השמיים, אלימות, רצח, זימה, שקרות, הדברים שהעם היהודי לא הכיר אותם. העם היהודי לא הכיר תרבות כזאת, כמו שאנחנו רואים היום לצערנו הרב, של, של כל הדברים הנוראים האלה. אין לך כמעט יום בלי רצח. שבתוך המשפחה ומחוץ למשפחה, ואנשים ילדים ונערים והתרבות השתייה והאלכוהוליזם וההתמכרות לסמים לדברים כאלה, זה כמו מגפה פושע בכל העם הזה. לא בכל, אבל חלקים גדולים. מאיפה זה בא כל הדבר הזה? אוכלים אוכל לא בריא. מבחינה חינוכית, תרבותית וכו', ואלה התוצאות. אתה שואל אותי שאלה אם זה אפשרי לחנך את העם לאכול אוכל בריא? אתה שואל אותי? ודאי וודאי. היום יש חנויות טבע, אתה יודע כמה, כל מקום, פותחים חנויות טבע. למה אנשים, למה רצים אנשים לאכול אוכל בריא, מה שנקרא? כי הם רואים מה התוצאות של האוכל הלא בריא. ודאי וודאי יפתחו עיני האומה ויגידו, חבר'ה, בואו נשוב לשורשים שלנו, לאוכל שלנו, למזון התרבותי של העם היהודי, שזה המסורת היהודית, הדת היהודית, התורה היהודית, כל זה. זה מובן. מתי זה יהיה? עניין של, יכול להיות, מתי הבחירות? עוד כמה שנה. כוח באדם. יכול להיות אפילו בבחירות האלה. העם יפתח את העיניים ויגיד, חבר'ה, אנחנו רוצים חינוך יהודי, אנחנו רוצים זהות יהודית, אנחנו רוצים להיות יותר חזקים מבחינה יהודית, וכל הדברים האלה. יכול להיות או לא יכול להיות? מה אתם אומרים? יכול להיות. בוודאי יכול להיות. בוודאי זה יהיה, אם לא הבחירות האלה, אז הבחירות הבאות, בעניין של זמן. טוב, רבותיי, עד לכאן הסוגיה הזאת. אם יש לכם עוד שאלות, בבקשה. אין לכם עוד שאלות. אז אם כן, נעבור לסוגיה הבאה, שהיא ידועה מאוד, מהאגדה של פסח. אני מקריא את הסוגיה, בבקשה. המשנה אומרת, מזכירין יציאת מצרים בלילות. ככה אומרת המשנה. מה זה מזכירין יציאת מצרים בלילות? הכוונה היא, באופן פשוט, רש"י מסביר, אני מצטט כאן את רש"י, אין לכם את רש"י, מזכירין פרשת ציצית. בקריאת שמע, אף על פי שאין לילה זמן ציצית, דכתיב וראיתם אותו וזכרתם אומרים אותה בלילות מפני יציאת מצרים שבה. זאת אומרת, בציצית יש עניין לראות את הציצית. בלילה לא רואים, אז לא צריך לקרוא לכאורה ציצית, כי הוא ראיתם אותו ואתה לא רואה אותו בלילה. בכל זאת אומרים פרשת ציצית, אומרים לא בגלל הציצית אומרים את זה בלילה, אלא בגלל פרשת יציאת מצרים שמזכירים בקריאת שמע. כך אומרת המשנה, מזכירים יציאת מצרים דהיינו פרשת ציצית בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך, המילה כל, הלילות, לרבות את הלילות. לעומת זה חכמים אומרים ימי חייך, הכוונה היא העולם הזה, כל ימי חייך, להביא לימות המשיח, שגם בימות המשיח יזכירו את יציאת מצרים. ככה אומרים חכמים. אם כן, המשנה הזאת כאמור ידועה מהגדה של פסח, אנחנו מצטטים אותה, מה השורש העניין הזה של האמירה של יציאת מצרים בפרשת ציצית בלילות. אין היה, הרב מביא כאן את הגמרא על המשנה הזאת. כן, כתוב, בבקשה, בקוף עין א', תניא, אמר להם בן זומה לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? ולא כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם. דיינו שלעתיד לבוא יזכירו את קיבוץ גלויות, אבל יציאת מצרים לא יזכירו. אז למה אמרו חכמים שלימות המשיח מזכירים גם כן יציאת מצרים? אמרו לו חכמים לבן זומה, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה שעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל לו. היוצא בו אתה אומר, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל יהיה שמך. לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב תפל לו. אם כן, נסכם את הסוגיה בגמרא. חכמים אומרים, מזכירים יציאת מצרים בימות המשיח. ובן זומה אומר, לא, הכוונה היא כל ימי חייך לזכור את זה ב... גם בלילה להזכיר את עניין של יציאת מצרים. ואז חכמים עונים לו לבן זומה ואומרים, באמת בלימות המשיח יזכירו את יציאת מצרים, אבל אמרו לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה שעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפלה. עכשיו בוא נראה את הרב כיצד הוא מתייחס לסוגיה הזאת.
הכוונה
שתהיה יציאה משעבוד
מלכויות
עיקר. כן, יציאת משעבוד מלכויות תהיה העיקר ועליה ידברו, אבל יציאת מצרים יגידו זה קיים, אבל זה לא הדבר העיקרי, העיקר זה לעתיד לבוא. אמר לו בן זומה לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, אלא שתהיה שעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל. היציאה משעבוד מלכויות תהיה עיקר, ויציאת מצרים תפל. עד לכאן הפשט בגמרא. בוא נראה את דברי הרב לצד. כן.
שעבוד מלכויות זה מצב יותר קשה?
לא בגלל זה. אני רוצה אולי להסביר, זה גם הרב יסביר את זה כאן, המבט שלנו צריך להיות מראשית ועד אחרית. מראשית ההיסטוריה ועד אחרית ההיסטוריה. כמה שאתה, המבט שלך יותר גדול, יותר מקיף, הוא יותר נכון בעצם. זאת אומרת, יציאת מצרים זה הפוש הראשון של עם ישראל. אומרים חז"ל, נולדנו ביציאת מצרים. אבל הלידה זה רק תחילת הדרך. שאלה, לאן נגיע? מהו האחרית? מהי התכלית, נאמר ככה? התכלית היא אחרית הימים. ההיסטוריה של העם היהודי יש לה ראשית ויש לה אחרית. אנחנו בקושי יודעים מה נעשה איתנו עכשיו. אבל צריך להסתכל על הראשית, דיינו על ההתחלה, על השורשים, אבל צריך להסתכל גם על הפירות שהעץ הזה לעתיד לבוא ימים. מי שזוכה למבט כזה, אשרה ומה, אשרה וטוב לו, מה טוב חלקו, כן, על הדבר. הרב, יש לו את המבט הזה. הוא אומר, מה? זה נוגע לנושא אחר, אבל זה מדובר על, שהוא היה הרי צעיר, כשרצו למנות אותו, רצו למנות אותו להיות הראש החכמים, כן, המנהיג הרוחני של עם ישראל, אבל הוא היה מתייעץ עם אשתו, למרות היה בחור צעיר, נדמה לי בן 18, משהו כזה. אז, אבל הוא היה כנראה בחור צעיר שרק התחתן עכשיו, והרב שלו חינך אותו, כל דבר שאתה רוצה לעשות, אחרי שהתחתנת, תשאל את אשתך. נכון או לא? אני שואל אתכם. אתם עוד לא התחתנתם, אתם לא יודעים. אבל כל דבר צריך לשאול את מי? אתה התחתנת כבר? נכון או לא? אם אתה עושה דבר בלי האישה, אין ברכה. אז צריך לשאול את האישה, כל דבר צריך לשאול את האישה. אז הוא הלך לאשתו, ואמרת לה, תראו, רוצים למנות אותי המנהיג של עם ישראל. מה האישה הצעירה הייתה אומרת בדרך כלל? נשאר בבית, אביבי. רוצה אותו לידו. אז היא מצאה תירוץ, אמרה לו, אדוני, אתה ילד. אתה, תראה, אתה צעיר, השערות שלך שחורות. אין לך שערות לבנות, מי ישמע לך? היא צדקת או לא צדקת? בחור צעיר עושה, ופתאום רוצה למנות אותו, למרות שהוא היה אדם חכם, אדם גדול. פתאום הלבינו לו השערות, ונהפכו לבנות כמעט כמו שלי, קצת יותר. אז זה מה שהוא אומר, הרי אני לא בן 70 שנה, אלא מה? כבן 70 שנה, דהיינו, אני בפעם אחת, הלבינו לי שערותיי, היה איזה נס כזה, הלבינו שערותיו. ועכשיו אני באותו רגע כשקיבל את המינוי, הוא שמע באותו יום, כך אומר רשי, שמע את הפירוש היפה של בן זומה, כל ימי חייך, ואז הוא הבין מהו המקור, למה קוראים קריאת יציאת מצרים בקריאת... כן, באותו זמן זה הפך למנהיג, הוא שמע, זה מה שחז"ל אומרים. אותו רגע הוא שמע את הדבר. למה דווקא בגיל הזה? הוא קיבל, אני יודע, סמכות רוחנית. הרי כמה שהאדם הוא יותר בעל עמדה ציבורית, יש לו שפע של רוח הקודש יותר גדול ושומע יותר דברים, נאמר כך. טוב, אבל בוא נחזור לעניין שלנו, זה לא נוגע ל... מסביר הרב את הנושא של הראשית והאחרית. יציאת מצרים... זה ראשית. יציאה משיבוד מלכויות כיום הזה, אנחנו יוצאים משיבוד מלכויות, זה האחרית. וצריכים להבחין בין ראשית לאחרית. בוא נראה. ביציאת מצרים זכו ישראל לחירותם. דהיינו שלמות עצמם. אבל את השלמות הכללית של המין האנושי, מתי הם ישלימו? בימות המשיח. דיינו, עם היהודי צריך לדעת, הוא עם אוניברסלי. הוא לא עם שוביניסטי. הוא לא עם שחושב רק על עצמו. אלא הייעוד של עם ישראל, התפקיד של עם ישראל, זה להשפיע על כל העולם. זאת תהיה השלמות האמיתית של עם ישראל. יצאנו ממצרים באמת לחירות מבחינה מדינית. דהיינו, אנחנו לא נשלטים, ולא נשלטים על ידי המצרים. אבל עדיין לא הגענו לארץ ישראל, ועדיין לא הגענו לחירות מדינית, כאן בארץ ישראל, שהיא התנאי להשלמת התפקיד ההיסטורי, הקוסמופוליטי של עם ישראל, שהוא אור לגויים. זה עדיין לא הגענו, כן.
אתה רגיש להתחיל להיות אור לגויים.
כן. קודם כל, אם יש לך כעס, כנראה שיש לך בעיות. כן. אבל רגע. אם יש לך בעיות, תפתור את הבעיות שלך קודם כל. אחר כך לא יהיה לך כעס. כעס זה בכלל דבר לא בריא, לא דבר טוב, נכון או לא? גם ברמה האישית, בוודאי ברמה הכללית. אדם צריך, נכון כתוב שרגע באפו, הקדוש ברוך הוא גם כועס, אבל הוא לא כועס כל היום, הוא כועס רגע, שניונת, ככה אומרים חז"ל, במציאות. אז לכן, אבל בוא נעזוב את הכעס הצידה, תזיז אותו קצת הצידה, עכשיו תגיד מה אתה רוצה. ודאי וודאי, יש לנו חשבון ארוך, אז מה?
אז יש להגיע לשלב שאנחנו נרצה להיטיב עם
העם. תראה, בוא נאמר ככה, ההווה, העבר, הווה והעתיד, שאלה איך אתה מסתכל עליהם. אתה יכול להסתכל על העבר, הווה והעתיד ולהפריד ביניהם. ולהגיד מה שהיה, היה. מה שהווה, הווה, מה שיהיה, יהיה. ואני מתייחס אל המציאות לפי ההווה ותו לא. מה שנקרא, אולי שמעתם את הביטוי הזה, עכשוויסט. שמעתם פעם את הביטוי עכשוויסט? מי שמע פעם את הביטוי עכשוויסט? הוא חי את הרגע, אני לא מדבר ברמה הלאומית, ברמה האישית. איכול היום? כי מחר נמות. תחיה את הרגע, תעשה חיים הרגע. זה מבט אחד שיכול להיות אל המציאות. יכול להיות מבט של שמרנות. האדם מסתכל רק על העבר. הוא בכלל לא מתייחס אל ההווה, הוא חי את העבר, הוא נושם את העבר. אין לו לא הווה ולא עתיד. לא מסתכל קדימה. אסור להגיד קדימה. קדימה, בסדר. מי שמסתכל קדימה מבלי שאין לו שורשים, גם אין לו קדימה. תכף נראה. יכול להיות דבר כזה, שאדם חי רק, הוא שמרן, הוא לא מסתכל על ההווה ולא על העתיד, חי לפי לפני מאות בשנים, במנטליות של מאות בשנים, הוא רואה את כל ההתפתחויות, כל הדברים, הוא מתעלם מהם ונגדם וכל הדברים. יכול לקרות דבר כזה? אה? נכון. אבל יכול לקרות אדם כזה שהוא חי את העבר, ראינו, הוא יודע מאיפה הוא בא, הוא יודע מי הסבא שלו, הוא יודע מי הסבא של הסבא שלו. הוא יודע מי זה עם ישראל, מאיפה בא עם ישראל, מה עניינו של עם ישראל, מאברהם, יצחק ויעקב, ויציאת מצרים, ובית ראשון ובית שני, וכל מה שהיה איתנו. ומתוך זה הוא מסתכל על ההווה. הוא אומר, אני עץ עתיק של 3,000 שנה. אבל מה? העץ הזה יש לו גם עתיד. ואני מבין שהחוליה העכשווית היא חוליה בשרשרת ארוכה לגבי העתיד. אבל מה? יש לך גם מבט אל העתיד. אתה יודע מה יצא בעתיד. למה הדבר דומה? לחקלאי. חקלאי טוב. אני לא יודע, מישהו כאן עסק פעם בחקלאות. מישהו כאן החקלאי, אתה עסק... קיבוץ, נו. עסקת בחקלאות. חקלאי טוב, הוא זורע. אבל חי את העתיד. הוא חי את הפירות שייצאו מאותו זרע. לפעמים הזרע הזה, אחרי 5 שנים, זה עץ. הוא רק רואה את הפירות. הוא יודע שהעץ הזה יניב פירות. הוא משקיע בעצים האלה, משקיע אותם, מטפח בהם, מטפל בהם, כל הדברים האלה, בסבלנות מרובה, והפירות לנגד עיניו, למרות שהוא לא רואה אותם. אבל מנגד עיניו. זה המבט הנכון של כל אדם, ובפרט העם היהודי. העם היהודי זה עץ עתיק, נושא פירות. זה לא רק עץ שהוא עבר מה שעבר כל ההיסטוריה. ודאי וודאי שיש איזה עתיד לעם ישראל, יש עתיד לעם ישראל. והעתיד לעם ישראל יש לו פירות. ועל הפירות האלה מדבר כאן הרב זצ"ל. הוא אומר שהיציאת מצרים זה הזריעה של עם ישראל. זה ההתחלה של עם ישראל. ואחרית הימים שעם ישראל יהיה אור לגויים, זה הפירות של עם ישראל, זה העתיד לעם ישראל. כמו שהרב ציוד היה נוהג לומר, ממצרים לירושלים, זה כל ההיסטוריה שלנו. מאברהם אבינו ומשה רבנו ועד דוד המלך, שזה דוד מלך המשיח, שזה אחרית הימים. כן. אנחנו מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח, זה אחד מ-13 עיקרי האמונה, ולא צריכים להתבייש להיות משיחיסטים. לא במובן של משיח, נאו, עכשיו. לא במובן הזה. אלא במובן שאנחנו יודעים שהמטרה של עם ישראל באמת להיות אור לגויים. זאת היא המטרה שלנו. לכן באנו לארץ ישראל. לכן עם ישראל חי לאורך אלפי שנים. ואנחנו באמצע תהליך של המימוש של הרעיון הזה. זה מובן הדבר. אז למרות שיש לך קצת כעס, על הגויים, תעזוב את הכעס רגע, נסתכל קדימה, בסדר? נסתכל על העתיד של עם ישראל.
קדימה וימינה.
מה?
קדימה וימינה.
קדימה וימינה בוודאי, תמיד ימין השם עושה חי. לכן קדימה וימינה, אתה צודק. תמיד ימינה, כן. בבקשה, כן.
ישנם אנשים שמתעלמים במצב הלכי, והם גם רואים עכשיו את החיים הימיים, ויכולים על מזרח תיכון חדש,
שבא אפשר לעשות שבא. אז אני אומר, אנשים כאלה שחולמים על מזרח תיכון חדש ודברים כאלה, הם באמת חיים בהזיות. בהזיות זה נקרא בדמיונות. מה שאני אמרת לך, אחרית הימים, זה לא הדמיונות שלי. זה לא שאני קמתי בבוקר ואמרתי, אחרית הימים. אני למדתי את זה בתורה. כל התורה. מראשיתה ועד אחריתה עוסקת בהיסטוריה של עם ישראל, לא רק בעבר אלא גם בעתיד. כל הנביאים מדברים על אחרית הימים, כל החכמים מדברים על אחרית הימים. זה לא המצאה של דוב ביגון, זה לא איזה הזיה שמישהו קם ואומר שהערבים התחילו כאן לרקוד על פי החליל של מי יודע מה. מי שאומר את זה באמת חי בהזיה ודמיונות, עד שהמציאות הופכת לו על הפנים כמובן. אנחנו צריכים להיות חזקים ולהילחם על מעמדנו ועל קיומנו כאן בארץ ישראל, מתוך אמונה שיש לנו תפקיד קוסמופוליטי. זה כל העניין. זה הבדל לגמרי אחר מאשר להתרפס או לוותר או, או להפוך את עם ישראל ככל העמים, כמו שאנחנו רואים את זה כיום הזה לצערי הרב. כן, מה רצית לשאול?
מה זה אומר שביציאת מצרים העם
זכה
לשלמות עצמם?
לא, באופן, עדיין הם לא משפיעים על העולם, עדיין הם רק משפיעים על עצמם. זה שהם כבר לא משועבדים למצרים, זה כבר שלמות. ויצאו כעם לא משועבד. זה השלמות, הבסיס. אתה לא יכול להשפיע על אומות העולם כשאתה מאבד את העצמאות שלך, כשאתה מאבד את האישיות שלך. איך אתה תשפיע? קשות עצמך, רק קשות אחרים. קודם כל, אנחנו צריכים להיות שלמים. אחר כך אנחנו יכולים להשפיע על אומות העולם. אפשר לסגור את החלון. טוב, בוא נראה את זה בתוך. ביציאת מצרים, זכו ישראל לחירותם. דהיינו שלמות עצמם. אבל, דרך אגב, גם בשלמות הזאת, יש כאן שתי מדרגות, הייתי אומר, או שלוש מדרגות. המדרגה אחת, יצאנו מעבדות לחירות ביציאת מצרים. אבל עדיין היינו במנטליות של עבדים. אחרי 50 יום קיבלנו את התורה, וחז"ל אומרים, אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. קיבלנו את התורה, קיבלנו בעצם לא רק חירות מבחינה מדינית, שאנחנו לא נשלטים על ידי עם זר, אלא גם חירות רוחנית, שיש לנו את התורה שלנו, לא מושפעים מההשפעה התרבותית של המצרים. גם היום דרך אגב, היום קיבלנו חירות מדינית, יש לנו מדינה, אבל עדיין אנחנו תחת השפעה של תרבות המערב. כל החלקים גדולים בציבור כאן הם מושפעים מהתרבות המערבית. מתי אנחנו נצא מההשפעה של התרבות המערבית? כשנקבל את התורה עלינו, על עצמנו, לקיים אותה, אל נגיע, אל תקרא חירות על הלכות, אלא חירות, חירות רוחנית, כן? שזה יהיה התרבות שלנו. כן.
היום אנחנו עדיין בשלב הראשון?
ודאי וודאי. מה, אתה צריך ללכת רחוק בשביל לראות את ההשפעה של התרבות המערבית על הרחוב? רואים את זה בכל צעד ושעל. אתה רואה את הדבר. אבל זה, 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 התרבות המערבית, צריכים לדעת, בכללותה, היא היום במשבר מאוד גדול. שהביטוי למשבר הזה, הממשי, הוא נמצא בכל העולם המערבי. כל העולם המערבי היום בשבר גדול מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינת יחסי אנוש, מבחינה משפחתית. זה לא, לא יאומן. בעולם המערבי, היום יש מציאות שרוב המשפחות בתהליכי גירושין או גירושין. זאת אומרת, אם החברה האנושית היא בנויה מתאים, תאים משפחתיים, ככה זה בנוי. אז היום אתה רואה לארצות שלמות שמדובר על 50%. זה משהו, צערנו רב גם אצלנו הדבר המכה הזאת פוסה. 50% בארצות, זאת אומרת, כל משפחה השנייה היא ארוסה בעצם. זה משהו נורא, הדבר הזה היום הוא נורא. וכמובן זה משליך על ההתנהגות, על המוסר, על המון דברים בחברה האנושית. אז צריך לדעת שהחברה המערבית, מבחינת ערכים, תוכן, רוח, דברים כאלה, פשטה את הרגל. ממש פשטה את הרגל. דרך אגב, על רקע זה גם האסלאם מרים את הראש. האסלאם מרים את הראש, אני אומר על התעמולה שהם עושים בתוך האסלאם. כשהם רואים את התרבות המערבית ככישלון אחד גדול, והם מציעים חלופה לכישלון הזה, האמונה קוראים לזה אללה, אללה, אללה אכבר, אללה, כן. טוב, והאסלאם עם כל הברוטליות וכל האכזריות וכל הכוחניות וכל מה שאנחנו רואים היום, והיה לנו לזלזל בדבר הזה, בסכנה הזאת של האסלאם. שהוא נכנס בוואקום גדול מאוד מבחינה תרבותית שקיים היום בעולם המערבי. אנחנו נמצאים היום, אפשר לומר, במלחמת עולם תרבותית. לא סתם, זה מלחמת עולם תרבותית. מצד אחד, האסלאם שהוא מרים ראש ומיליונים, מאות מיליוני ערבים היום, הם מאמינים שהם יכבשו את העולם בתרבות שלהם. אפילו בדרך של כוחניות, לא רק בהסברה או דברים כאלה. תראו מה שנעשה היום בעולם. זה לא צריך לעצום את העיניים. ועוד שהתרבות המערבית עדיין היא לא קוראת את המפה נכון. והיא במשבר נורא. וכשהרעיון של האסלאם היום, לא יודע, שמעתם את הביטוי הזה שנקרא ג'יאד. מישהו שמע פעם את המילה ג'יאד? מה זה ג'יאד? מלחמת קודש. זאת אומרת, זה לא רק מלחמה של הפלסטינאים כאן. זה מלחמה כלל מוסלמית. ג'יהאד על העולם. זה בפקיסטן, וזה באינדונזיה, וזה בכל מקום בעולם, באירופה, אני לא מדבר בארצות ערב, ודאי וודאי. הג'יהאד זה הלוגו שלהם היום. הג'יהאד זה מרומם להם את ה... מרים אותם את ה... את, את הקומתו של האסלאם. היום אני לא יודע אם אתם הייתם אני הייתי באמריקה כשראיתי את המוסלמים איך שהם הולכים שם בניו יורק. אני נסע לי קצת פחד. במעוז של המערב אתה רואה שם מסגדים ענקיים. והם הולכים באותו לבוש בשביל להראות שהם דתיים דתיים. אין לי ספק כמה מדברים במשגדים האלה, על מה נראה, ג'יהאד עולמי. אנחנו נמצאים באמת במלחמה, הנשיא בוש, הוא קלט את הרעיון קצת, הצטה מאוחרת הייתה לו, שהפציצו את הבניינים שם בניו יורק, את ההתקלה, זה הצטה מאוחרת הייתה. אבל באמת אנחנו נמצאים במלחמת עולם תרבותית. ואיפה עם ישראל נמצא בתוך הדבר הזה לגלות לכם? דומה, אם היעד של האסלאם היום לכבוש את העולם המערבי, אז המטרה הכי 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 מרכזית של האסלאם היום זה חיסול מדינת ישראל. זה הם אומרים לעיני כל. העולם המוסלמי ממש מתגייס למטרה הזאת. שהחמאס הוא רק חוד החנית, והחנית עצמה זה כל העולם המוסלמי, צריך לדעת את הדבר הזה. אני בהזדמנות אקריא לכם, התגלגל לידי האמנה של החמאס. אני חושב שעל כל יהודי ויהודי, ועל כל אדם בעולם לקרוא את האמנה הזאת. דע את האויב, תדע מה חושבים עליך, ומה מתכננים עליך. ולא להכניס את הראש באדמה כמו בת יענה, כי זה לא מעניין. אז שם דברים נוראים. ולצערנו הרב, הרעיונות האלה, הג'יהאד הזה, זה תופס תאוצה ענקית בעולם המוסלמי. כולל מצרים וירדן וסוריה, ואני לא מדבר איראן ועיראק וכל ה... שם זה ההמונים. ההמונים הם ג'יהאד, כולם ג'יהאד שם. השליטים בכוח הזרוע והכסף הם עדיין איכשהו מחזיקים מעמד בזה. אבל האמת היא שהרחוב המוסלמי היום, כולל בארץ ישראל, במדינת ישראל, הוא כולו ג'יהאדי, כולו חושב על איך מלחמת קודש נגד מדינת ישראל, וזה קודם כל. אחר כך נחסל את המערב בעניין הזה. כן.
הרב, יש אוכלוסייה בעולם שהתגשם מהתרבות המערבית בולך?
ודאי וודאי, יש כאלה אירופאים, נוצרים, שהתאסלמו, לא מעט לצערי הרב. היה כאן מישהו שהיה מהולנד או מגרמניה, נדמה לי מהולנד, סיפר לי שיש שם בהולנד ערים שלמות גדולות, ש-40% מוסלמים, 40%. זאת אומרת, כל אדם שני כמעט בעיר הזאת, אני כבר לא זוכר את השם של העיר, אבל עיר גדולה בהולנד, הוא אמר לי, כל אדם שני הוא שם המוסלמי, לא רק בהולנד. בסקנדינביה, בגרמניה, אני לא יודע, בצרפת, בכל מקום, באנגליה. והם מתרבים לא כמו הצרפתים. הצרפתים יש להם ריבוי שלילי, מה שנקרא. פחות פחות צרפתים. אצל הערבים זה בדיוק הפוך. כל אחד יש לו המון ילדים. והם מתכוננים לכבוש את אירופה, פשוטו כמשמעו. אנחנו לא חיים את זה, כי אנחנו לא חיים באירופה. אבל שם האיום המוסלמי הוא ממש דבר מוחשי, לא תיאוריה, זה דבר מוחשי. אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמת התרבויות, הדתות יותר, אנחנו לא מלחמת תרבויות, דתות. כשהדת הנוצרית פשטה את הרגל, אין לה מה להגיד. לא לאמונים ולא לאף אחד. ולעומת זה, הדת המוסלמית היא היום מתלהבת ומתפשטת וכוחנית מאוד. ועם ישראל בתווך, הוא המכשול שלהם הראשון, קראתי אני. אבל יש לי תוכנית נגד העניין הזה, אם תרצו השם, בפעם הבאה אני אקריא לכם את התוכנית.